תוריים טובים, אחי וריאי, מהשילוח לכבוד פרשת משפטים. מדי פעם אני נותן פה התראות עזרה מתורות דרמטיות, אז יש לנו היום הערה כזאת, מרים דגל, בסדר? התורה השנייה בעיקר. טוב, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. העניין שלא נאמר כאן וידבר השם אל משה, כמו בכל הציוויים. למה? שואל שאלת פשט, למה לא כותב ידבר השם אל משה? אפשר ברמת הפשט להבין, כי זה וב החיבור וזה המשך של מעמד הר סיני. משה רבנו כבר נמצא בתוך המעמד, אז לכאורה ברמת הפשט זו התשובה. אבל כן, משמע שיש כאן איזה משהו שבני ישראל צריכים לקבל, לא רק בתור ציווי, ואז היה באמת מתאים להגיד, ואלה המשפטים, וידבר השם אל משה לאמור, אלא משהו שהם צריכים לאמץ בתור תכונה, לא רק בתור ציווי, אלא בתור תכונה, או בתור מעמד נפש. זה בעצם ההוראה. העניין שלא נאמר כאן, וידבר השם אל משה כמו בכל הציוויים, אך לאשר העניין הזה מדבר במשפטים, ובעניין המשפט, אז אין הפרש בין גדול לקטון. כמו בעת שהמלך בא לראות ולשפוט את חייליו, מסדר. אז הכל עומדים בשורה, שווה באשורה, ואף הראש עומד בתוך השורה. והנה כתיב, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, נכון, שימרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי. אז מה הקשר בין משפט לצדקה לישוע? שימרו לשון המתנה. והוא שלא יתרעם שום נפש מישראל על מידות השם יתברך, מדוע לא יעזור לו שיוכל לעובדו בשלמות, מאחר שהוא משתוקק לזה, ולמה לא יעזרו השם יתברך מיד? אז זה כאילו שימרו משפט. אז זה נאמר, שימרו משפט. ועשו צדקה, היינו שידבק בהשם יתברך, בצדקה וישות לה ולא יתרעם, ואז קרובה ישועתי לבוא. היינו, הוא עושה כאן איזה הקדמה, תכף תראו איך זה קשור פרט משפטים, היינו שיגלה לנו השם יתברך את הסדר, שם מתנהג עמנו בגלות, וישלח ניחומים ונראה, כי לא נאבד מאיתו שום דבר, הכיווי והצער, שסבלו ישראל בעבודתו יתברך, קליטה בזוהר הקדוש, אפילו ראותה, תאווה דברנש, גם רצון, לא רק מעשה, אפילו רצון טוב, של אדם לא מתאבד. בכל מעשה שעושה אדם, אף שנראה אתה כמעשה קטן, התפשטה, השם יתברך לעתיד מאוד. יפה, אז זה מין איזה הקדמה כזאת, גם כשדברים נראים לנו לא ברורים, ולא מובנים, ולמה הקדוש ברוך הוא רק רוצה טוב, וזה למה אתה מונע ממני? תמתין. תעשה צדקה, כלומר, תהיה צדיק, תדבק בהשם יתברך, וקרובה ישועתי, בסוף אתה תגלה רטרואקטיבית, מה הייתה הסיבה שמנעו ממך, או מה הייתה הסיבה שבאו עליך כאלה וכאלה איסורים, או כאלה וכאלה קשיים, או כאלה וכאלה אתגרים, כי בעצם הדבר הזה בא באיזשהו מקום לקדם אותך, אותנו, את עם ישראל, או להוליד כל מיני דברים שלא יכולים להיוולד ללא הקשיים עליו. אז זה סוג של איזה הקדמה. ואז הוא מגיע לפרשה. והנה, בזאת הסדרה, מלמד אותנו השם יתברך, איך צריך האדם לנקות ולברר את עצמו, עד שמידת טובו יימשך ויתפשט אף על כל קנייניו, ויהיה נמצא גם בהם מידות טובות שלא יזיקו לשום אדם. זה תפיסת הרכוש של פרשת משפטים בעצם טוענת שהרכוש שלנו מושפע מאיתנו. כלומר, אומנם הוא נקרא דומם, או חי, או צומח, לא משנה מה, אבל הוא לא באמת דומם. יש לו איזה, אנחנו מקרינים עליו. הוא שייך אלינו. ואם האדם עובד על עצמו שהוא יהיה טוב, זה משפיע גם על הרכוש שלו, שגם הרכוש שלו לא יזיק. לא יזיק. לא תקרה לו תקלה ברכוש שלו, בדברים שהוא עשה בהם. כמו חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא רצה לעבוד בשבת, וכמו, מה? לא רצה לאכול ומאוסר, וכמו הפרש לא רצה לעבוד בשבת, וכמו, יש איזושהי השפעה מסוימת בין האדם לבין הרכוש שלו. וכשאדם עובד על עצמו, מתקן את עצמו, אז הוא זוכה לכך, שלא תצא תקלה מתחת לרכוש שלו. הדוגמה הכי בולטת זה שור, נכון? הרי אף שור, שור בדרך כלל לא נוגח מה, שור, הוא עובד. מה פתאום שור נוגח? לא פעם אחת הוא נוגח, פעמיים, נהיה שור מועד, אולי הוא הרג איזה מישהו חלילה. מה אתה צריך את ה... הרכוש שלנו משקף לנו באיזושהי צורה את ההתנהלות שלנו בעצמנו. בסדר? וכמה הדבר הזה הוא רלוונטי היום, כן, שאנחנו לא תצא תקלה מהרכב שלנו, או תקלה מה... לפעמים אדם עושה איזה משהו, זה תיקון בבית, זורק איזה אבן, מישהו עובר ברחוב, מקבל מנה איזה מכה או משהו כזה. כל מיני תקלות. אז הוא אומר, והנה בזאת הסדרה מלמד אותנו השם יתברך, איך צריך האדם לנקות ולברר את עצמו, שמידת טובו יימשך ויתפשט, אף על כל קנייניו, ויהיה נמצא גם בהם מידות טובות, בקניינים, שלא יזיקו לשום אדם, ועל כן, כשקניינו של אדם מזיק, צריך לשלם. שזה באמת שאלה מאוד מעניינת. למה אני צריך לשלם? אם אני הזקתי, אני מבין, אבל אם הבור שלי הזיק, עשיתי בור, אבל תסתכל איפה אתה הולך, מה אתה רוצה ממני? למה אני... לכאורה, יש כאן מקום לומר שאנחנו היינו חייבים רק על נזקים שאנחנו עשינו. ולא הנזק שהשור שלי עשה. מה אני אחראי על השור שלי? זה שור, קניתי שור, מה אתה רוצה? הוא... שגחתי עליו כמו שצריך, הוא התחיל, תפס ג'ננה, והתחיל לנגוח. מה אני אשם? אתה אשם. אתה אחראי, אולי המילה אשם לא מדויקת, אתה אחראי. הוא משקף משהו אצלך. אצלך יש איזה יסוד אלים, אז זה בא לידי ביטוי גם אצל השור, או אצל הסוס, או אצל... נכון? יש כזה... ככה אומרים שהכלב הוא לפי הבעלים. אם הבעלים רגוע, אז הוא כנראה גם יבחר איזה כלב רגוע מראש. ואם הוא... אז הוא בוחר איזה כלב כזה שהוא מתנהג לעצבנות, הוא משקף, הכלב, נגיד, משקף מאוד את המצב הרוחני של הבעלים שלו. ועל כן, כשקניינו של האדם מזיק, צריך לשלם, כי ההזק נצמח ביען, כי אין נפשו מזוכח כל כך. ולכן יוכלו קנייניו להזיק או לגזול את חברו. פלא עצום, לא? יש לנו אחריות על הקניינים שלנו. בכלל, זה גישה מעניינת. מחמי עליו השלום, שתכף היורצייט שלו, אז קיבלתי ממנו מנהג טוב, מנהג יפה. הוא קנה רכב חדש לפני הרבה שנים, ואמרתי לו, סבא, תבוא, הרכב, הסוכנות היה באשקלון, אנחנו גרנו בנצרים. אמרתי לו, אשקלון נצרים, סתם, אמרו לי, חס ושלום, נסיעה ראשונה לבבא סאלי. נסיעה ראשונה ברכב לדבר מצווה. דבר מצווה. שלהתחיל לשעבד את הרכב, מה אתה מזה רכב, מה הוא יודע? תחיל לשעבר אותו לדבר מצווה. זה איזה חסד, איזה נסיעה לצדיק, או משהו כזה. אבל צריך להתחיל לפתח את התפיסה. או, אני אתן לכם עוד, אספר לכם עוד סיפור. לא מזמן פגשתי את בעל המעשה, בצד השני. היה לנו ברוך השם הרבה שנים. נגיד לך, הראית הראשון שאשתי ואני קנינו כזוג, ולא קנו לנו, הייתה ספרייה. חתנו ורצינו שיהיה לנו ספריית קודש, גרנו אז ברמת הגולן, והייתה נגריה בבני יהודה. הזמנו את הנגר, אלינו הביתה, ותוכנית, והכין לנו ספרייה, חבל, הזמן באמת, ספרייה, אני זוכר עד היום, הנגר אמר, שמע, אתם הזמנתם מרצדס, הזמנתם מרצדס, טוב, מצוין. וואי, הייתה ספרייה ענקית בקושי הספרים, אבל ברוך השם, עם השנים, טור, שולחן ארוך, ולאט לאט היא מתמלאת, הייתה ספרייה מעולה, וגם הייתה מתפרקת. קיצור, עברה איתנו את כל הטלטלות וכל התלאות וכל הדירות, מרמת הגולן, ירושלים, ירושלים, לנצרים, לבית שם, קיצור. ושירתה אותנו נאמנה עכשיו כמעט 20 שנה. ואז עברנו לבית שאנחנו גרים בו כעת, וכבר אמרנו, זה צריך ספרייה חדשה, ויותר גדולה וכל זה. אז אמרנו, מה נעשה עם הספרייה הזאת? מה? אז פרסמנו ביד שתיים, משהו כזה. אז מי שהתקשרה לי, אשתי אומרת לה, כן, אני רוצה, מצוין, ראיתי וזה, אני רוצה לשים שם את הטלוויזיה ואת זה. אז אמרנו לה, לא, תקשיבי, זה היה... זה ספריית קודש, אנחנו לא... ממש היה לי, אמרתי, הייתה ספריית קודש, שירתה אותנו, אני לא רוצה שהיא תרד במדרגה. אז התפללתי. בסוף קיבלנו טלפון מאיזה יהודי שהוא אברך, בשילו, ישיבת שילו, בקודל בשילו, וברוך השם זה זה, ולא מזמן פגשתי אותו. כאילו, הוא בא לקחת את זה לחמיב, הגיע עם איזה רכב גדול, וממש הערב תשעה באב, אני זוכר, הורדנו ופירקנו, ואמרתי, הספרייה... ספרייה, ספרייה, את עולה בקודש. עכשיו את גם תהיה של אברך, וגם בתחתיקו הזה חשוב, אבל שילון נראה לי, יש לה מדרגה יותר גבוהה בבחינת יישוב ארץ ישראל, אז מעלים בקודש. אז נכון, מתחיל להתפתח איזה מערכות יחסים עם הרכוש של האדם. צריך להתייחס אליו כמו שצריך. כי אנחנו, יש איזו השפעה על הרכב, על הספרייה, על כל הדברים כולם. בטח בדברים יותר... יותר, שהם לא דומם, שהם צומח, צמחים. על כן, כשקניינו של האדם מזיק, צריך לשלם, כי ההזק נצמח ביען, כי אין נפשו מזוכח כל כך, לכן יוכלו קנייניו להזיק או לגזול את חברו, כי באם בלב האדם, כי באם לב האדם מזוכח, אין קניינותיו יכולים להזיק את חברו. כמו שנמצא באיזה, דרבי חנינא בן דוסא, דאיתת דובה בקרנאי. העיזים של רבי חנינא בן דוסא, נכון? היו כל כך, מה זה? כלומר, היו כל כך מוגנות שאפשר היה להזיק אותם, והם גם לא... הם היו בתוקנות. וזה דיתם מסכת ברכות, עבדים ושפחות, הם קוראים אותם אבא פלונית או אמא פלונית, כי שבת רבן גמליאל, הם קוראים אותם משום דחשיבה. היינו שמכוח קדושת רבן גמליאל, נתפשט גם על קנייניו, והיו גם כן תומים, כן, הגמרא, נכון, אני מספרת על הטבי, עבדו של רבן גמליאל, שהיה עבד כזה, למרות שהוא היה גוי, הוא היה צדיק, הוא היה יודע שהוא, מה? כשר היה, והוא היה מקיבל עליו תנחומים, והוא היה משרת את רבן גמליאל בתוך הסוכה, אבל ישן מתחת למיטה כדי שלא יהיה, הוא, כן, אז מה, איך הוא היה כשר? הוא היה כשר, כי היה עבד של רבן גמליאל, וזה, רבן גמליאל השפיע עליו. רבותיי, נפתחת פה אפשרות מאוד מאוד מעניינת להתכתב עם הרכוש שלנו, ולהשפיע עליו לטובה. וזה גם דברים אקטיביים, לדוגמה, חנוכת הבית. דבר ידוע שהמקובלים מאוד מאוד הקפידו, שכשאדם נכנס לבית, הוא עושה חנוכת הבית. מיד, לא חכה, לא, זה, ארגזים, עניינים, קובעים מזוזה, עושים ברכות, אומרים תפילה, אומרים איזה, קובעים איזה לימוד תורה, הבית, הבית זה כמו משכן. אבל לא רק בית, גם רכב. וגם כל רכוש, יש לו, מתוך תקווה, שבאמת חלילה לא יצא שום תקלה מתוך איזה רכוש שלנו. הכל יהיה, שהרכוש של האדם יהיה, יעיד על עצמו. יש סיפור מרב דוד מללוב, שפעם בא אליו איזה מישהו והתלונן שיש לו צרות מהילדים, אז אומר לו, מה תאמר לי, אמור לעצמך. אז הוא לא הבין מה הוא מתכוון, הוא אומר, מה תאמר לי, אמור לעצמך. ואז הוא הסביר לו, שכתוב שאם אדם פוגם, פוגם במחשבה, בדיבור או במעשים, ככה הוא אמר. אם אדם פוגם במעשים, יש לו צער הרכוש שלו. הרכוש שלו. אם אדם פוגם בדיבור, יש לו צער מאשתו, אם אדם פוגם במחשבה, יש לו צער מהילדים. אז תקן את עצמך. הוא אמר, אנחנו, איך שאנחנו מתנהלים, זה משפיע על על הרכוש. זה העניין. טוב, שנזכה. טוב, התורה הבאה, כמו שאמרנו, נתתי פה זערת הזרה לפני כן, אז בואו נראה. תראו, יש לנו בפרשה שני טיפוסים. אחד, קודם כל שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל, מזה ומזה בוודאי. אחד הוא רוצח במזיד, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מי מזבחית ייקחנו למות. יש בעצם שלושה טיפוסים. אחד הוא הרוצח במזיד, אחד הוא ההורג בשוגג, נכון? ואשר לא צדה ואלוהים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ידנו שם הכל רוצח, ואחד זה מי שנהרג על ידי ההורג בשוגג. שהוא כאילו מסכן, הוא נראה שהוא קורבן. קורבן. אתם זוכרים איך מתחיל הזוהר בפרשת משפטים? ואלה המשפטים, אמר רבי שמעון, דה רזה דה גלגולה. זה סוד הגלגולים, כי הרבה מאוד מהמשפטים, זה כל מיני גלגולים שצריכים להגיע מדורות קודמים ולסגור פינות. אז הוא הולך בדרך הזאת, תראו. והאלוהים מינה לידו. איתה בפרש רשי, ולמה תצא זאת מלפניו? כן. אלוהים עונה לדוק, אני רק אגיד פה איזה הערה, אם בודקים את פרשת הורג בשוגג, בשלושת המקומות שזה מופיע בתורה, בפרשת משפטים זה פעם אחת, בפרשת מסעי זו פעם שנייה, ובפרשת ראה נדמה, ראה או שופטים, אני לא זוכר, זה פעם שלישית, אז רואים שזה כאילו שלוש אפשרויות, אפשרות אחת, אשר הצדה ואלוהים עונה לידו, הוא לא אשם בכלל, זה אצלנו משפטים, במסעי, קוראים לו רוצח, הוא רוצח גמור, אבל אנחנו לא יכולים להרוג אותו בבית הדין, כי הוא לא היה לגמרי זה, זה ראה או שופטים, רבי יצחק, אתה זוכר? בדברים. בוא נבדוק, שלא נדבר סתם דברים באוויר. שם בדברים, הכל פנים, זה מעורבב. זה נראה לי שופטים. זה... גם וגם כזה. זה שופטים, כן. כן, שופטים. שם זה כזה, בדברים זה, זה גם וגם, זה משמע. אצלנו בפרשה, זה, וזה בעצם מכוון לסוגים שונים של הורגים בשגגה. יש מישהו הורג בשגגה, מה שגגה? אדוני, אתה, אומנם לא רצחת אותו, אבל חוץ מלרצוח אתה עשית הכל, אדם נסע במהירות מופרזת בקו לבן, בסדר? אז מה אתה עכשיו? לא התכוונת להרוג אף אחד, אבל איך שנהגת, זה הפקרות. אז זה קצה אחד. יש קצה שני שבאמת, מה, זה לא קשור לכלום, אתה לא יודע איך זה הדבר הזה קרה, איך זה, דברים שהם, אין סיכוי שהם יקרו, כל מיני דברים שהאדם עשה אותם אלף פעמים והכל היה בסדר, ופתאום קרתה איזה תקלה, כן? אז זה הקצה השני. ובאמצע כנראה מונחים רוב המקרים שזה גם וגם, שזה מפתיע מאוד, אבל בכל אופן אפשר אולי לשים לב וכן לזה הדר. אצלנו, בפרשה הזאת, נדבר על המקרה של האונס הגמור, של ה... איך זה יכול להיות? אז טוב, הרוצח בשגגע, מסכן, למה זה קרה לו? מה אומרים חז"ל? שההוא שמת, היה חייב מיטה. בסדר? כאילו, רש"י מתאר את זה, נכון? אדם עלה בסולם, ונפל, ו... הרג מישהו. ההוא שהוא הרג אותו, הוא היה רוצח, נמלט, במזיד, במיטה. וההוא שנפל, הוא גם רצח פעם בשוגג, ואז כאילו, ולא גלה, אז עכשיו סוגרים את הפינה, זה כאילו האירוע, בסדר? אז זה מה שרשי אומר, איתה פירוש רשי, ולמה תצאות מלפנה, ולא אחד הרג שוגג ואחד מזיד, הקדוש ברוך הוא מזמן אותם לפונדק אחד, זה עולה על הסולם, זה זה וכו'. קושיית העולם ידוע, שוגג הראשון איך היה? כאילו, אתה אומר שכל שוגג הוא בעצם הורג מישהו במזיד. בסדר? נכון? וכל מישהו הורג בשוגג זה כי הוא פעם הרג בשוגג, אבל איך קרה הראשון, איך היה השגגה הראשונה? ונראה לפרש, דיני כתיב, סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. שני דברים נאמרו בפסוק הזה, נופל וכופף. היינו, מי שנשרש בליבו כעס או חמדה רעה, אם חס וחלילה מוציאה לפועל, במעשה זה נקרא נופל, כי הוא נפל בפועל. תראו, זה דבר, יש לרב אושר פריינד, יש לו סיפור שנקרא מעשה מנופלים. סיפור מאוד, מאוד יפה, אולי פעם נלמד אותו כאן ביחד. אבל נופל זה כאילו שנפלת כבר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, וחלק גדול מהמידות הלא טובות שלנו, אנחנו מצליחים להסתיר, או מצליחים להימנע לפני שאנחנו נופלים. תארו לעצמכם שמישהו ימציא אפליקציה שבה לכל אחד מאיתנו אפשר יהיה לראות מה הוא חושב. אני אעשה לך ככה עם הטלפון, יהיה לך איזה זום, ואני אראה במסך מה אתה חושב עכשיו. ישראל. אז אצלך זו דוגמה לא טובה, אתה חושב דברים טובים כל הזמן. נכון, אבל אם זה יהיה אצלי, אז מדי פעם יראו שאני כועס על ההוא, וקצר רוח כלפי ההוא, וחושב על ההוא, וכל זה. אני יודע לחייך, להסתיר את זה, להגיד, לא, הכל בסדר וזה, אבל בפנים יש כל מיני מחשבות לא טובות. בסדר? טוב, אדמור הזקן אומר, בסדר, אתה חושב מחשבות לא טובות, תמיר, תעשה להם המרה למחשבות טובות, והעיקר שלא לא תבצע אותם בפועל, אבל הוא הולך בכיוון אחר, הוא אומר, מחשבות לא טובות, נאמר ככה, מחשבות לא טובות שיוצאות אל הפועל, אדם נקרא נופל. זה כבר יפיל אותך. בסדר, אני, יש לי מחשבת כעס, טוב, צריכתי לדבר, אבל אם אתה בסוף בכעס, אז נפלת, זהו, זה נקרא נופל, טוב, אבל מה זה כופף? מי שנשרש בליבו כעס או חמדה, אם חדילה מוציאה לפועל, מה זה נקרא נופל? ואם עדיין לא יצא לפועל, נקרא כפוף. היינו שליבו כפוף ומשועבד תחת החמדה הרעה הזאת. בסדר, היא לא יוצאת לפועל, אבל היא בתוכו, והיא קצת אולי אפילו מנהלת אותו, מצליח כאילו ב... קו הגנה האחרון הוא מצליח לעצור ולמנוע שהיא לא תצא החוצה, בסדר, אבל הוא לא, הוא מנהלת אותו, היא אצלו. והשם יתברך הוא החושב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, על כן והאלוהים מינה לידו, זה שהרג בשוגג, אין הפירוש שכבר הרג בפועל, אלא שיש לו זה החיסרון בלב, היינו כעס ורציחה. זה חידוש עצום. מספרים שפעם תלמידה בעל שם, אחד מתלמידה בעל שם טוב, איזה מישהו הכעיס אותו, וזה, הוא אמר, אם הייתי יכול, הייתי קורא אותו כמו דג. ואז הבעל שם נכנס, אמר לחבריה, תעצרו, כולם לעמוד בעיגול, עושים ידיים, עצום עיניים, ואז הם ראו, ממש ראו, איך הוא לוקח את החבר וקורא אותו כמו דג. כלומר, זה לא רק ביטוי, זה לא רק איזה מטאפורה, אלא יכול להיות לאדם בתוך ליבו, כל מיני תנועות לא טובות, הוא לא עושה אותם כי הוא מתבייש, כי הוא מפחד מהמשטרה, כי הוא מפחד שהוא יושב בכלא, כי לא משתלם לו. אבל בנפש הוא רוצח, יש רוצח בפועל, ויש רוצח בנפש. מה נעשה עם זה? אז הוא אומר כאן תורה נורא מפחידה בעיניי, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הופך אותך מכפוף לנופל. כל עוד היית רק כפוף, אבל אף אחד לא ראה את זה בחוץ, אז אתה אמרת, בסדר, אני יכול להישאר עם זה, אני כועס, אני סונא אותו, אני זה, אבל אני כזה מספיק שחקן, שכל פעם שהוא מגיע, אני מחייך, הכל בסדר וכל זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אז אתה מנציח את הרע, אתה לא מטפל בו, אני אגרום לך ליפול, אז תגיד, וואי, מה זאת עשה השם לי? איך קרה לי הדבר הזה? ואז תתקן. זה מפחיד. נכון? רבי יצחק. ההורג בשוגג, אין הפירוש שכבר הרג בפועל, כי אם שיש לו זה החיסרון בלב, היינו כעס ורציחה, וזה שהרג במזיד, היינו כבר הוציא לפועל והרג באמת. והקדוש ברוך הוא נותן בכלל לשניהם ההשלמה. זה שהרג במזיד נהרג, כן, אם הרגת אז זה כבר... חיסלת לגמרי את צלם אלוהים שבך, אז אין לך מה לחפש כאן בעולם. נהרג. וזה שהרג בשוגג, עיקר החידוש כאן זה על ההורג בשוגג, זה שהרג בשוגג גולה, וזהו, ואלוהים עינה לידו. היינו, כי דבר זה עשה הקדוש ברוך הוא לזכותו, כי כל זמן שמחשבתו הרעה לו יצא לפועל, אינו נותן אל ליבו לעשות תשובה. עכשיו, התורה נותנת את זה בדוגמה שהיא אקסטרים לגמרי, הרג בשגגה, וזה נכון להרבה מאוד דברים. כלומר, לפעמים יוצאת לנו תקלה מהפה ומישהו נפגע. זה שזה יצא מהפה ומישהו נפגע, זה אומר שהדבר שעוזרים לנו. כאילו כשהקדוש ברוך הוא מפיל אותנו, זה כדי להגיד לנו, תקשיב, יש לך מידה רעה, כל עוד אתה לא נופל, אתה לא תיקנת אותה, אז לא השארת לי ברירה, תחייב להפיל אותך. תתקן לפני כן, אז לא נצטרך, בסדר? לא נצטרך להפיל אותך, אבל הבעיה שאנחנו כאילו צריכים להסתיר, מצליחים להסתיר, אז הנפילה היא בעצם נועדה כדי לייצר רפואה, כדי שניקח את זה, שנתקן את זה, נכון? כן. זה... לא, ממש לא. לא. בדיוק הפוך. אדם לא צריך להפיל את עצמו, חלילה. זאת עבירות לכתחילה. אדם צריך לזהות, להצליח לדעת, לזהות בעצמו את נקודות החולשה שיש בו, ולתקן אותם. אבל אם אדם אומר, אני לא צריך לתקן, מה אכפת לי? העיקר שאני לא... זה... בשלב מסוים זה ישפריץ לך, אז זאת תהיה לך ברירה, והיא תהיה חייב לתקן את זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, נו, הקדוש ברוך הוא, הוא גורם לאדם ליפול, כדי שהוא יחייב לתקן את זה. תקן לפני. בלי, תחסוך לעצמך את הבושה הזאת של ה... של ה... שכולם רואים ולא נעים, זה תורה מדהימה. בסדר? מה זאת אומרת? כן, הנה לידו, כן. בדיוק. זכות הבחירה לא גורמת לקדוש ברוך הוא לא להיות מעורב לנו בחיים. הוא מפיל אותנו, ועכשיו יש לנו בחירה. מה הבחירה? אפשרות אחת להגיד, לא קורה כלום, בסדר, נפלו. קורה, מקרה, מה, לא קורה. אפשרות שנייה להגיד, למה נפלתי? אם נפלתי, יש פה זמן שאני צריך לתקן. תמיד יש בחירה, אבל מדי פעם הקדוש ברוך הוא מתערב ומשנה לנו את ה... זה תורה נפלאה, כן.
למשל, ואנחנו אומרים שאם יש דין למטה, אין דין למעלה.
נכון, נכון.
שופט את עצמו, הוא חותר
עצמו את ה... נכון, בדיוק, בדיוק. נכון, אם יש דין למטה, אין דין למעלה, האדם צריך לשפוט את עצמו. אז כאילו, למה... המאה שלו אומר, למה לך? למה לך כאילו לחכות, שאתה תיפול ותתבייש, תתקן מראש. בסדר? אם אדם חושב, כתוב נכון בספר נחמיה, ואיש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. אדם יכול להגיד, מה פה, אני חושב על הדברים רעים, ועיקר שלא אמרתי לו שום דבר. לא, אם אתה חושב על הדברים רעים, בשלם סוף הקדוש ברוך הוא יפיל אותך, והמחשבות הרעות שלך יתגלו ברבים. ואתם יודעים איפה זה קורה? זה קורה לפעמים כשאדם כותב איזה וואטסאפ, לא טוב על איזה חבר, הוא שלח את זה בטעות לחבר. מתכוון שלח את זה, הוא שלח את זה, אתה רואה את המילים עפות, אתה רוצה לתפוס את האין אפשרות, נכון? אפשר למחוק בוואטסאפ, אבל זה כבר לא שם לב עד שהוא. או במייל לפעמים זה קורה. אז מה? איך קרתה לך התקלה הזאת? תמיד צריך לתקן. המעבר מכופף לנופל, זה בעצם איזה איתות מהקדוש ברוך הוא, יש לך תקלה, יש לך משהו לא טוב, אתה לא מתקן אותו, כי אתה נהנה להיות כאילו להמשיך עם עמדות הרעות ולא לתקן אותם, אני אעזור לך לתקן, אני אוציא את זה החוצה. זה מה שהוא אומר כאן. ועל כן, והאלוהים מינה לידו, זה שרק, וזהו, והאלוהים מינה לידו, היינו, כי דבר זה עשה הקדוש ברוך הוא לזכותו, כי כל זמן שמחשבתו הרעה לא יצא לפועל, אינו נותן לליבו לעשות תשובה. אך עכשיו, שיזדמן לידו, הקדוש ברוך הוא שהרג אדם לפועל בשוגג, עכשיו זה שנהרג אחריו מיטה, בסדר, אבל מתחיל להריש בנפשו. למה הרע זאת לידי להרוג נפש בשוגג? בוודאי יש לי שורש של רציחה בליבי, ועל זה זה עושה תשובה. אם לא היה לי שורש רציחה, לא הייתי הורג בשוגג. אם לא היה לי שורש עוינות, לא הייתי פוגע בבן אדם הזה. הייתי מצליח ל... לא פשוט, זה דברים תקיפים ביותר. כן. אין כזה דבר, מה? כן, כן. כן. אתה לא, זה לא, זה שגגע במה שלא תכננתי את זה מראש. זה קרה לי, אבל זה לא קרה לי סתם. זה קצת מזכיר להבדיל הרבה, 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 להבדיל, כן? אבל זה מזכיר במידה מסוימת את המושג של תת מודע של פרויד. כלומר, יש לך איזה משהו בפנים שהוא קיים, אתה לא מטפל בו, בסוף הוא משפריץ. אז תתקן. מעניין מאוד, כן, זה. כן. טוב, תורה אחרונה. יש לנו פסוק, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית אדוני אלוהיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. מה שמפריע למי השילוח, מה זה הדבר הזה? זה, הקדוש ברוך הוא היה לו רשימת קניות, והוא פשוט עבר אותה לפי הסדר, בלי, מה הקשר בין ביקורים לבין בשר בחלב? למה זה באותו פסוק? למה זה לא בפסוקים נפרדים? בנושאים נפרדים? זה כאילו, אז הוא אומר כך. ראשית, מצווה זו מורה, מצוות ראשית, הביקורים, על מידת המתינות. יש בחסידות זריזות במתינות, על מידת המתינות. וזה נקרא במדרש, גיבורי כוח, שיוכל לעצור חמדתו. אדם רואה איזה פרי, איך בא לו, הוא דמיין על התאנה, גם הוא חיכה לתאנה הזאת, והיא יפה. אני אוהב את הסגולות, יותר מהירוקות, היא סגולה כזאת, היא מתוקה, הוא בא לו לקר הזה. הוא אומר לו, חבוב, תעצור, תמתין. קשור עליה גמית, קשור עליה זכות, קח אותה לכהן, לביקורים. כן? אז במדרש, גיבורי כוח, שיוכל לעצור חמדתו, וכתוב, וכי בכורה בעודה בחפו יבלענה, כן, זה ממש על התאנה, שהוא אוכל אותה ככה, וצוותה התורה להיות מתון, ולא לאוכלה, רק להוליכה לכהן. אז זה מתינות. יש ציווי על המתינות. נכון? ככה כתוב, אמרתי לכם בחסידות, שחסידים הראשונים היו מתונים. נכון? מתון, היה כאילו המתינות, גם בדין, היו מתונים בדין, וגם בהתנהלות, ולאט לאט, ולא להיות, זה מתון, אז יש לנו ציווי שמחנך אותנו למתינות. הרבי מקוצק היה אומר שהעצלן הוא זריז, כי אין לו סבלנות לחשוב. זה לא מקבל מהם הלכתות, אבל אם יש לך, אם אתה חרוץ ועמל, אז אתה גם תקח את זה במתינות, ותחשוב על הדברים, תשקול אותם את זה, ותקבל החלטה מושכלת. טוב, ומה עם הצד השני? לפעמים יותר מדי. אז הוא אומר, לא תבשל גדי לך בחלב אמו, זה מורה להפך. על מידת המהירות, כדאית בגמרא, כדי שיזדקר הגדי בבת ראש, הגדי הוא ביטוי של משהו מהיר. ואמר הכתוב, כי במקום שצריך להיות זריז, לא תהיה מתון. יש מקומות שצריך להיות בהם זריז. ראה מעשה ונזכר הלכה. מקומות שצריך להתערב בהם. מקומות שבהם עכשיו עד שאתה, זה נקרא עת רצון, עד שתחליט, עד שתשאל, עד שפה, עד ששאל, זה כבר יברח לך. עכשיו תתערב, זריז. ויש, וזה הוא לא תבשל, אני לא תעכב את המהירות. אל ת, ת, כאילו, ת, תתחיל להגיד לי, בוא, נשים את זה על האש, ונחכה שיתחמם, נחכה שיתבשל, לא, מהר. וחלב מורה על מתינות, כי מידת המתינות נקרא תדיר. כי תמיד טוב להתנהג בה, אך לפעמים צריך האדם למהירות, כמובן בפסוק, סוס מוכן ליום מלחמה. ואז המידה הזאת משובחת מאוד יותר ממידת יישוב הדעת שהוא נקרא תדיר. כלומר, בגדול, אז זה המורכבות בתורות החסידיות האלו שהן דורשות מאיתנו נסיעת הפכים. האדם יכול להגיד, אני תמיד מתון, אף פעם לא מקבל החלטה, תמיד אני מחכה. אבל זה לא טוב חביבי, כי לפעמים צריך לקבל החלטה. צריך ללכת על זה. ואדם אומר, אני תמיד זריז ומקבל אחד... לא, גם לא טוב, נכון? אז בגדול, המתינות היא המיינסטרים, היא העמידה המרכזית, אבל אם אדם לא יודע מדי פעם להיות זריז ולקבל החלטה, מעכשיו לעכשיו, כן, אז הוא יפסיד. חלב ודם, נכון. אני חושב שכאן זה חלב, אבל, נכון? פה זה חלב, זה לא חלב. כן. כי מידת מתינות נקרא תדיר, כי תמיד טוב להתנהג באך. לפעמים צריך האדם למידת מהירות. כמובן בפסוק, סוס מוכן ליום מלחמה. ואז המידה הזאת משובחת מאוד יותר ממידת יישוב הדעת, שהיא נקראת תדיר. ומידת המהירות בזמנה נקראת מקודש. קליטה בגמרא, תדיר ומקודש, איזה מהם עדיף? נכון, הגמרא מביאה התלבטות תדיר, מה, על מה, תדיר זה כאילו דבר שהוא קודם, אבל יש דבר שהוא מקודש מחברו, נכון? לדוגמה, מה?
תדיר
שאין לו תדיר,
אבל תדיר במקודש, זה מקודש שהוא
קודם. כן, אבל מה הדוגמה למקודש? אני חושב, נגיד יין ומצה, אז התדיר זה היין, היין הוא קידוש וזה, והמצה היא מקודש, כי המצה היא דבר יותר, אז מי קודם למה, נגיד, בסדר, שם יש דווקא. זה כאילו, אז המקודש זה כאילו דבר שהוא, זה הזמן שלו עכשיו. שהוא עכשיו מאיר, עכשיו הוא מנצנז, עכשיו זה ה... זה ה... בסדר, אז... כמו שהזכרת, מדי פעם המקודש יהיה עדיף. וזה העניין בגמרא, ברכות, הראשונים מסור נפשי על קדושת השם, היינו שלהם היה נמצא מידה זאת של מהירות, שהיא מידה יקרה מאוד בזמנה, שאז צריך האדם לצאת מגדר המתינות, ומחמת מידה הזאת התרחש לו ניסה. היה להם, כאילו, מסר נפשי על קדושת השם, הכוונה, הם זיהו בנקודות מסוימות שזה זה. פה צריך ללכת עד הסוף, לא לוותר. אירוע. אבל איך יודעים? מתי? איך יודעים מתי? ניסיון, גם ניסיון חיים, וגם אני חושב תחושת הלב. כשאדם מרגיש, תקשיב, פה אם אני אשאל יותר מדי, לא יהיה. אני אתן לכם דוגמה ל... ל... אני חושב, לדבר שהוא בדיוק נע על הציר הזה של מתינות ושל זריזות. וזה חתונה. חתונה. זוג נפגש. נפגש. מתינות ודאי טובה כאן. לברר לפני, לברר תוך כדי, כאילו, בסדר, נפגשים, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, בסדר, מתינות. בשלב מסוים, אצל שניהם, זה זה. עכשיו הכל מתהפך. אם זה זה, רוצו לחתונה. כלומר, עוד פעם, לא זה, אבל כאילו, אירוסין, לפגוש את ההורים, אירוסין, זה, שלושה חודשים, חתונה. למה? כי עכשיו הכל התרלב. לפני כן הייתה ראויה המתינות, נכון? גם אפילו ממליצים. לא להיפגש יותר מדי, שלא יעמוס מדי, שיהיה רווח מפגישה לפגישה, נגיד שתי פגישות בשבוע, לא יותר מזה, כדי שאפשר, בסדר, ואז הקשר מתקדם בצורה, אבל יש שלב שהקשר מגיע לאיזושהי מסה קריטית, והם מבינים שרוצים להתחתן, זהו. עכשיו, הפוך, עכשיו, כאילו, נפתח לכם חלון של עת רצון, רוצו! כאילו, קדימה, ואם פה מתחילה, רגע, רגע, אולי עוד קצת, אולי עוד קצת נחכה, אולי עוד קצת נבדוק. אולי עוד איזה, המתינות הזאת התחילה למסמס, כי כשאתה מתחיל להסתכל על משהו יותר מדי, אתה מתחיל לגלות כל החסרונות שלו. וזה, עכשיו זה הזמן לרוץ. עכשיו זה הזמן של, של הזריזות. או סיפר לי חבר, שיש לנו בחיים איזה מין אנומליה כזאת, שיש מספר שנים מעט, די קצר, 4 שנים, משהו כזה, שבהם האדם צריך לקבל 3 החלטות שהן קריטיות לכל החיים. עם מי להתחתן, מה ללמוד ואיפה לגור. שזה בגדול מה ש... מה ללמוד הכוונה מקצוע, שזה בגדול מה שצובע לנו את כל החיים. וזה הכל מתכנס לגילאים האלו של, לא יודע מה, 20 עד 24, 22 עד 26, משהו כזה. ההיגיון היה אומר להפריד, בוא קודם כל תלמד תואר ותרכוש מקצוע. ואז תתבסס כלכלית ותחליט איפה אתה רוצה לגור, ואז תתחתן, נגיד. זה כאילו היה ההיגיון. כאילו כמעט להקדיש 5 שנים לכל נושא. הרמב״ם לא בדיוק אומר את זה, הרמב״ם לא דיבר על... חודשים הרמב״ם היה מקבל את הגיל... כן, אבל אתה צודק, הרמב״ם דיבר על ה... זה לקח פחות זמן אצלה. אז הוא אמר שהם השתחררו מהצבא, והביאו להם איזה סדנות שחרור, סדנת שחרור כזה, ואחד הגיע שם מרצה, והראה להם כל מיני מחקרים, והוא אמר, באופן עקרוני זה נכון, אבל מוכח שמי שלוקח את ההחלטות האלו בזמן הזה, כלומר מתנהג בזריזות, מצליח. יש בשנים האלו איזה גמישות מחשבתית, איזה יכולת לעשות את הכל. ומי שמנסה להפריד את זה, נתקע. הוא מתחיל להתקע, תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, עוד לא גמר, הוא לא מגיע זה, הוא לא... כאילו, זה נכון דווקא לקחת את ההחלטות האלו בזריזות. הראויה, כי זה זמן כזה של זריזות. אז הנה, שתי דוגמאות לאיך צריך להתנהל גם במתינות מצד אחד, וגם ב... גם בזריזות. לא, אתה עושה כזה, בסוף הגעת להחלטה, הגעת להחלטה, לך עליה. זהו, כי אם כל רגע עוצרים וחושבים, זה לא ממריא, לא, גם קשר לא יכול להמריא ככה, וגם כמעט שום דבר לא יכול, צריך, יאללה, החלטנו קדימה, עכשיו הולכים על זה בכל הכוח. אז זה שתי הדברים האלו, גם מתינות של ביקורים, וגם גדי וחלב, שגדי זה זריזות, וחלב זה מתינות, ואל תבשל גדי בחלב אמו, אל תהיה מתון שצריך להיות זריז, ואל תהיה זריז שצריך להיות מתון. שנזכה לזה, בעזרת השם, אמן ואמן, שבת שלום לכולם.